שלום לכולם, בשעה טובה. אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים, מלכות של חסד, ביאורים פנימיים ועם גילת רות. ובשיעור הקודם, מה שנקרא, עוד טרם התחלנו לעסוק בניתוח פרק ד', הפרק שמסיים את מגילת רות, אלא יותר הרחבנו במהות של הייבום, וניסינו להתחקות אחר השורשים המקראיים של הייבום. ראינו שבאופן לא מפתיע, השורש הסיפורי הקדום לציווי על הייבום שנזכר בדברים פרק כ"ה פרשת כי תצא הוא דווקא שתי פרשיות היסוד בבראשית שהן בעצמן מהוות השורש הקדום למגילת רות מבחינת הלוחות הטקטונים שכל תזוזה שלהם מתחת לפני הקרקע מעצבת ומשפיעה על כל התפתחות העלילה במגילת רות וכמובן כוונתי לאיזה סיפורים לוט ובנותיו ובעיקר יהודה ותמר וראינו את הגמרא ביבמות, שיטתו של אבא שאול, שמובאת בתלמוד בבלי, שהייבום כרוך בגבול דק מאוד בין סיכוי לסיכון, בין ביאת מצווה לגילוי ערווה, שמה שנקרא גילוי ערווה הקרובה להולדת ממזר עד כדי כך. ממילא, מה שנותר לנו עכשיו לעשות זה בעצם להעמיק ולברר האם המתרחש בפרק ד' במגילת רות, האם זה אכן מדובר פה במעשה של ייבום או משהו מעין זה או לא? וצריך לברר פה מספר שאלות. שאלות רקע. קודם כל, האם מנהג הייבום המקראי הקדום, כלומר מה שהיה אצל יהודה ותמר, שזה ודאי לפני מתן תורה, תסכימו איתי, נכון? זה בראשית פרק למד ח'. האם זה הבסיס לכל הפעולות שנראה שבועז הולך לעשות בפרק ד'? ואם אכן מדובר בייבום, אז האם הייבום הזה עולה בקנה אחד עם הייבום היהודי ההלכתי שמתואר בדברים, פרק כ"ה, פרשת כי תצא? או אולי מדובר בייבום שהיה רווח מימי קדם, כפי שהזכיר הרמב"ן בפירושו למעשה יהודה ותמר, שנראה את דבריו בהמשך השיעור. אלו שאלות הרקע והיסוד, ועכשיו בעצם ננסה להתמודד עם השאלות הללו. בספרו על מגילת רות, גשרים וגבולות, פרופסור יונתן גרוסמן מבר אילן והרצוג, סוקר בצורה מאוד יפה ומסודרת מספר אלמנטים שמחזקים את ההנחה שאכן הייבום נרמז לאורך כל המגילה כולה כהכנה לפרק ד' ובפרק ד' כבר יש ייבום בפועל. אז נעבור עכשיו על הרמזים ונראה אחרי זה מה המסקנה שלנו מאותו עיסוק. הרמז הראשון, על הרמז הראשון כבר דיברנו בשיעור הקודם. נעמי מנסה לשכנע את קלותיה לשוב למואב, על בסיס ההבנה שלה שרק אם יהיו לה עוד בנים, אז הן תוכנה להינשא להם, נכון? כמובן שזה מבוסס על הייבום, על הייבום לפיו, על מנת האח, צריכה או ייבום או חליצה. אז לכאורה זה הרמז הראשון, שמה שיהיה במגילת רות זה ייבום, כי זה כבר פרק א', על ההתחלה, אבל כמובן, אפשר להתייחס לטיעון של נעמי גם במשקפיים ריאליות, שלא לומר משקפיים פסימיות, שמה הן אומרות? בעצם נעמי אומרת לקלות שלה ששום גבר בבית לחם לא יסכים להתחתן איתכן. אלא רק נעמי, לו היו לי בנים, אז הייתי משכנעת אותם, אבל אף אחד אחר לא יסכים, ואתם יודעות מה? לא היו לי בנים יותר, אז לא כדאי לכם. כי היא כבר חדלה מלהיות לאיש, אז ממילא אין מה לדבר על גיסים פוטנציאליים שיישאו אותה לאישה וכולי. זה הרמז הראשון. הרמז השני שנזכר במפורשות, נזכר במפורש בפסוק ט"ו בפרק א', ותאמר הנה שבה יבימתך אל עמה ואל אלוהיה, שובי אחרי יבימתך. כלומר, יש פה את ההבנה, יש פה על השולחן, יבמה, יבימתך, יבימתך, פה את המילה המפורשת של ייבום, נכון? עכשיו, בהבנה הפשטנית של המילה שהיא יבמה, הפסוק הזה, מה היא אומרת? פה יבימתך ומשמעות של גיסתך. הנה שבה יבימתך, אומרת נעמי לרות, כלומר, גיסתך עורפה שבה. אז פה השורש י' בית מם ייבום הוא במשמעות של גיסה. אבל קשה להתעלם מהשימוש בשורש י' בית מם, ובפרט שראינו בשיעור שבוע שעבר, שכל ההופעות בתנ״ך של השורש י' בית מם, הן רק בפרשת הייבום, בדברים פרק כ"ה, ובמעשה תמר ויהודה, ובמגילת רות. אז זה אומר משהו. כלומר, כאן כבר בתחילת המגילה, כזכור, מי שזוכר משנה שעברה, פרק א' הוא בעצם פרק המבוא לתחילת סיפור המגילה. הסיפור של המגילה מתחיל רק בפרק ב'. פרק א' מספר מה היה, ואז הן שבות מבית לחם, ואז הסיפור מתחיל. אז כבר בפרק א', במבוא לעלילה של המגילה, כבר משתילים פה את העניין של יבימתך, כדי תדעו לכם, המגילה הזאת עוסקת בייבום. כמובן, המנהג הזה, הרמז הזה יתפתח, ויצבור עוד קייסים, עוד טיעונים, בפרק ג' וד', שזה מגיע השיא של הייבום. אז זה אמרנו רמז שני. רמז שלישי לעניין שמגילת רות אכן עוסקת בייבום, זה כבר בפרק ג'. תראו במקור א', פרק ג' פסוקים מ-ב' וי"ג', בועז מוצא לנכון להביא פה אזכור לקרוב משפחה שהוא קרוב יותר ממנו. ואתה אומר בועז, כי אומנם אם גואל, כי אם, או תקריא גואל אנוכי, כי זה לא בדיוק כתוב שם, וגם יש גואל קרוב ממני. ליני הלילה, והיה בבוקר, אם יגלך טוב, יגדל, ואם לא יחפוץ לגאולך, וגלתיך אנוכי חי אדוני שכבי עד הבוקר. כלומר, על פניו, תסכימו אותי בישרות, לא נראה שבועז מנסה למרוח את רות ולהתחמק ממנה. ואם כן, מי ימנע ממנו לשאת את רות לאישה? אלא, מה עומד פה בסאבטקסט, בתשתית הדברים של בועז, אלא שיש כאן מחויבות, כנראה הלכתית או הנהגתית, מחויבות קודמת של לקרוב משפחה, שנמצא כביכול, הוא הראשון בתור. כאילו הוא קודם מבחינת המנהג, הרווח או ההלכה, לבואב, ולכן רק על רקע מנהג הייבום אפשר להגיד, להבין את אמירה של בואב, תראי, אני לא יכול להתחתן איתך, לפרוס את חסותי עלייך, עד שהגואל הזה שהוא קרוב ממני לא יסכים. שככל שכנראה, ככל שהמייבם הוא קרוב יותר, אז יש לו זכות קדימה חוקית להקמת שם המת לנחלתו. עכשיו בואו נשים לב לזיקה הלשונית בין דבריו של בואב בגורן, לציווי המקרי אודות הייבום. תסתכלו שוב אמרות פרק ג' פסוקים י"ב בקה י"ג. מה בועז אומר? והורתה כי אומנם כי אם גואל אנוכי וגם יש גואל קרוב ממני, ליני הלילה, והיה בבוקר אם יגלך טוב יגל, ואם לא יחפוץ לגאולך, וגלתיך אנוכי חי אדוני שכבי עד הבוקר. זה ממש מזכיר מה שכתוב בדברים פרק כ"ה, תראו מקור ב', אני קורא פה כמה פסוקים מפרשיית הייבום. כי ישבו אחים יחדיו, ומת אחד מהם ובן אלו, לא תהיה שתמת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה, ולקחה לו לאישה ויבמה. והיה בכור אשר תלד, יקום על שם אחיו ומת, ולמחה שמו מישראל, ואם לא יחפוץ, יש לקחת את יבימתו. מה אומר פה? אומר בועז על הגואל, ואם לא יחפוץ לגאולך, כתוב בדברים פרק כ"ה, ואם לא יחפוץ, יקחת יבימתו. שימוש באותו מטבע לשון כמעט אחד לאחד. רמז רביעי. רמז בולט נוסף מצוי כבר בתחילת פרק ד', וזה ממש מובא בדברים הגלויים של בועז לאותו גואל פלוני אלמוני. תראו מקור ג', פרק ד', מגילת רות, פסוקים ה' עד י'. ויאמר בועז, הוא אומר את זה לגואל, ביום כי נותחה השדה מיד נעמי ומאת רות המואביה, אשת המת, קניתי להקים שם המת על נחלתו, ויאמר הגואל, לא אוכל לגולי, פן אשחית את נחלתי, גאה לך אתה את גאולתי, כי לא אוכל לגול. וזאת לפנים בישראל, אני מדלג, כן? וגם את רות המואבית מחלון, קניתי לי לאישה להקים שם המת הנחלתו, ולא יקרא את שם המת מרחב ומשאר מקומו, עדים אתם היום. בועז אומר לגואל שעליו לקחת גם את רות, בנוסף לשדה אלימלך, למה? כדי, שימו לב, להקים שם המת הנחלתו. וזה כמובן מתכתב עם מה שראינו בציווי בחומש דברים על הייבום, והיה בכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת. זאת אומרת, לא מדובר כאן רק על שימוש דומה באותו מטבע לשון, אלא עצם העניין משותף. נישואי אלמנת המת, כדי להקים את שמו של המת. זה הרמז הרביעי. רמז החמישי, לעניין שאכן מגילת רות עוסקת בייבום. השימוש בביטוי אשת המת. שנזכר בפרק ד' פסוק ה' מופיע רק עוד פעם אחת בתנ"ך. תנחשו איפה? בפרשת הייבום, בדברים כ"ה. כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם ובן אין לו, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא לו, ככה לא ישב ויבמה. כלומר, הפעמיים היחידות בתנ"ך שיש ביטוי של אשת המת ובמגילת רות פרק ד', בייבום דה פקטו של בועז ורות, ובציווי, בדברים קפה, לא תהיה אשת המת. רמז שישי, ביטוי לשוני נוסף שקושר את תחילת פרק ד' לפרשיית הייבום המקראית, נזכר בברכת הנשים לנעמי אחרי שנולד לה נכד, כן? הבן של רות ובועז. תראו פרק ד' פסוקים י' ג' ט' ו'. ויקח בועז את רות ותהי לו לאישה, ויבוא אליה ויתן אדוני לה הריון ותלד בן. ותאמרנה הנשים לנעמי ברוך אדוני, אשר לא ישבית לך גואל היום, ויקרא שמו בישראל, והיה לך למשיב נפש וכו' וכו' וכו'. הברכה, התפילה הזאת, ויקרא שמו בישראל, מתכתבת עם הנזכר פעמיים בפרשיית הייבום. גם ביחס לאח שמייבם, והיה בכור אשר תלד, יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל, רואים שמו מישראל, וגם ביחס לאח שמסרב לייבם, צריך לחלוץ, נכון? וחלצנה לא מעל רגלו וירקה בפניו וענתה ואמרה, כך זה יש אשר לא יבנה את בית אחיו, ונקרא שמו בישראל, בית חלוצנה עלה. שוב פעם, שמו בישראל, שמו בישראל, שמו בישראל. רמז שביעי. רמז נוסף שמעיד על זה שמגילת רות עוסקת בייבום, מצוי במקום ההתרחשות של האירוע. איפה כל האירוע? איפה הסצנה המרכזית פרק ד' מתרחשת? איפה? ובועז עלה. לשער. הסצנה המרכזית של הייבום מתרחשת איפה? בשער העיר. כתוב, ובועז עלה שער, וישב שם, והנה הגול הובע שדיבר בועז, כן, סור השבו פה על פולני אלמוני וכו', וככה שר אנשים מתקני העיר, ויום ישבו פה וישבו. זה ממש מתכתב, דברים קפה. ואם לא יחפוץ, צריך לקחת את זה ואימתו, ואתה ואימתו השערה, למה? הייתה ואימתו השערה אל הזקנים. ואמרה, מעין יבמי, הקים לכם שם ישראל, לא אוהב יבמי. שוב פעם, שער וזקנים, שער וזקנים. ועכשיו הגענו בעצם לרמז האחרון, שהוא קשור בזיקה של חליצת הנעל בפרק ד'. לכאורה, מה שייך פה עכשיו חליצת נעל במגילת רות פרק ד'? מה זה קשור? למה הקריין של המגילה טורח לציין בפנינו שלפנים בישראל נהגו לחלוץ את הנעל? כמובן, במסגרת העברת בעלות קניינית כלשהי. ומשכך, אז גם הגואל האלמוני, הוא מסיר את נעלו ונותן אותה לבועז. בסך הכל יש פה עכשיו מימקר, מקח ומימקר. מה זה קשור למה אתה עכשיו מכניס את זה פה? הרי מה, שהוא קנה לפני כן גלידה והוא קנה שדה אחר, הזכירו את זה? מה אתה עכשיו מביא את זה? מה זה שייך? אלא אם כן, ניתן לומר שגם הפרט הזה, מה מתקשר לי חליצה? כן, אינטואיטיבית, חליצה מתקשר לי לקניינים? לא, למה תקשר חליצה? דברים פרק קפה. ונגשה יבימתו אליו בני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו. והיא ירקה בפניו וענתה ואמרה, ככה יעשה לי שאשר לא יבנה את בית אחיו, כן, בית אחיו, נקרא בית חלוץ הנעל. כלומר, זה נראה כאילו הקריין של מגילת רות מנסה לדמות את הגואל הסרבן, לשוות לו משקל כאילו איזשהו יבם סרבן, שמסרב להקים את השדה, ובסך הכל סירב לקנות את השדה. ואילו בועז, הוא מחליף את הסרבן, את הגואל האלמוני, והוא מעכשיו הוא יתקן היבם. אז עד כאן ראינו 8 רמזים, שרומזים לכאורה מבעד לחררים, ומי אפילו באופן גלוי ממש, למנהג הייבום ואופן המימוש שלו במגילת רות. זה עשינו בסקירה מהירה. דוקטור יהושע ברמן, מאוניברסיטת בר אילן, יש לו מאמר נפלא, והוא אפילו מעלה הצעה אפילו יותר מרחיקת לכת. לדבריו, מגילת רות היא לא רק בבואה של יישום הלכה למעשה של מנהג הייבום בדברים פרק אפי, אלא מגילת רות כולה היא בעצם שיקוף של כל קובץ החוקים שנמצא בסוף פרשת כי תצא. החל מפרק אפי פסוק תז ועד פרק אפי פסוק י, זו טענה לכאורה מפתיעה, אז בואו ננסה לפרוע את השטרת את הדברים. תראו מקור וב. דברים פרק אפ ד' מפסוק תז עד כפי, עד בעצם סוף פרשת הייבום. כתוב בתורה כך, לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו יומתו. לא תתה משפט גר יתום ואלמנה, ולא תחבול בגד אלמנה, וזכרת כי עבד היית בארץ במצרים, ויפדך מעליך משם, על כן אנוכי מצווך לעשות את הדבר הזה. כי תקצור כצריך בשדך, ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו, לגר ליתום ואלמנה לא תהיה, למען יבחר לך בכל מעשה ידיך, כי תחבוט זיתך לא תפר אחריך, לגר ליתום ואלמנה יהיה, כי תבצור כרמך לא תעולל אחריך, לגר ליתום ואלמנה יהיה, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, על כן אנוכי מצווך לעשות את הדבר הזה. כי ערב ריב בין אנשים, וניגשו אל המשפט ושפטו, והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע, והם בין כל רשע, והפילו השופט הרקיעו על פניו, כדי שלא מספר, 40 יקנו לא יוסיף, פן יוסיף להכותו למכה רבה, וניגש לך לעיניך, לא תחסום שור בדישו, ואחרי זה יש לנו פרשת היבום, שכבר קראנו אותה. אז איך זה קשור למגילת רות? שימו לב פה על הסדר. מות אלימך ובניו, מחלון וחיליון, בתחילת המגילה, זה מתכתב עם הפסוק, לא יומתו אבות על בנים, כפי שלמדנו בתחילת הסדרה, שהסיבה למות מחלון וחיליון זה שהם היו עם אבא שלהם בעצה וירדו מן הארץ. עכשיו, פרק ב' במגילת רות, אחרי פרק א', מה עוסק? בהגעה של רות ובועז לשדה, ולראות איך הבועז והקוצרים בעצם מממשים את הציווי על ציווי המתנותנים בשדה, שזה בעצם כי תיצוק צריכה בשדך ושכחת עומר בשדה, לשוב לקחתו. והיחס של בועז לרות בשדה משקף את האיסור להכות את המרושעת בדין יתר על המידה, פן יוסיף להכותו עליה למכה רבה וניקח אליה לנכה. זהו, היא כבר קיבלה את שלה, בעלה, כן, מה שנקרא, נהרג, היא ענייה, מרותה, בגר הצדק, בבית לחם, אל תוסיף לה עוד עונשים. וזה מראה שבועז דואג גם לכבוד שלה. ולא רק למזון עבורה, כמו שכתוב בפרק ב' ולמדנו על זה. עכשיו השאלה, מה אני עושה עם האיסור לא תחסום שור בדישו? אז דוקטור ברמן באופן סמלי מדמה את זה לסצנה של רות ובועז בגורן, שהיו בסנהדרין י"ט, שבעצם בועז זה מה שנקרא להתאפק. וכמובן, פרשיית הייבום זה פרק ד'. אז בעצם שרשרת ארבעת הציוויים שיש לנו, לא עם תיבות על בנים, מתנות השדה, לא תחסום, לא ניקח לך לעיניך, ואחרי זה, תחסום שור בדישו וייבום, חמשת הציוויים מקבילים לפרק א', ב', ג' וד', בסדר מופתי ועם גילת רות. כמובן, אפשר לחלוק על ההצעה הזאת, היא לא חפה מקשיים, אבל זה רעיון יפה. כי תכלס, אפשר להגיד שבסופו של דבר, שתי התמונות הבולטות במגילת רות, ביחס לקובץ הציווי פרשת כי תצא, זה מתנות עניים בשדה. למרות שבפרשה שקראנו עכשיו בדברים כ"ד, כי תצא, אין אזכור ללקט, אלא רק לשכחה. ולכאורה פרק ב' מגילת רות, הוא תואם יותר את הציווי מתנות עניים שמופיע בויקרא, בקדושים, פרק י"ט, באמור פרק כ"ג. וכמובן, התמונה השנייה זה הייבום פרק ד'. בכל מקרה, למרות שמונת הרמזים שראינו,
גם יש הרבה זיכות.
עכשיו זה בעיה בחוקותיי, כן. זאת אומרת שיש זיקה בין מגילת רות בכלל לסיפה של חומש ויקרא. נכון. בכל מקרה, למרות שמונת הרמזים שמנינו, שרומזים לעניין מימוש היבום דווקא מגילת רות, עדיין נראה, ומעניין אם תסכים אותי או לא, שזה די מאולץ לומר שאכן מצוות היבום ממומשת במגילת רות. הציווי המקראי על הייבום מדגיש שמדובר אך ורק בסיטואציה של שני אחים. במגילת רות ברור לנו, יש קרבה משפחתית, אבל ודאי שהם לא אחים. בועז הוא לא אח של אלימלך. כזה צריך לייבם את, וגם זה לבור, כי בנמדו לילדים. אבל הוא לא אח של מחלון וחיליון. כדי שזה ייבום מהתורה, בועז צריך להיות הבן של נעמי, או לפחות מצד האב אולי, הבן של אלימלך, ולייבם את רות. אבל זה לא הסיטואציה, זה לא הסיפור. במגילה לא מדובר על ייבום של אחים, אלא על ייבום של קרובי משפחה, בדרגות שונות. כמו כן, ועוד נרחיב על זה בהמשך השיעורים, מדברי בועז עולה לכאורה שהנושא המרכזי בפרק, בפרק ד', הוא בכלל לא רות, בכלל לא ייבום. מה הנושא המרכזי? גאולת השדה. אגב, גאולת השדה, גם, טוב, תיאבם את רות, גם את רות, יש לך, קניתי לי לאישה, בסדר. הוא משחיל את זה על הדרך. מזכיר לכם את הבעיה הכפולה שדיברנו על נעמי ורות בסוף פרק א', יש להם משבר כפול, גם גאולת השדה, שאין להם מה להתפרנס, וגם אין להם אישות, אין להם רות, רווקה, רות אלמנה, אין להם מי שיתחתן איתה. מזה הרחם לך כל הסדרה כולה, איך זה בעצם עומד ברקע כל המגילת רות. אבל עוד פרט שולי לכאורה. ראינו כל כך הרבה רמזים לעניין הייבום במגילת רות. נסגור את הפינה את המשפט הקודם. בכל מקרה, אם היה מדובר על ייבום קלאסי, כמו דברים קפה בפרשת כי תצא, אז מדובר פה על חובה משפחתית לייבם, ולא צריך לגאול את השדה, ואגב זה, כמו שמעת, גאולת השדה זה בארבע חוקותיי. אוקיי? זה לא הסיפור. אבל נחזור פה לרמזים. ראינו כל כך הרבה רמזים לעניין הייבום במגילת רות. אז נשאלת השאלה, אז למה השורש יבם, י' ב' מ', על הטיותיו השונות, לא מופיע בכלל בפרק ד', שזה הפרק שעוסק במיוש הייבום. וכמו שאמרנו מקודם בתחילת השיעור, השורש הזה של הייבום י' ב' מ' נזכר רק בתחילת המגילה, וגם זה רק ביחס לזיקה משפחתית בין נשים, שהם כנראה יבימתך שווה גיסתך. רות ואורפה הן יבמות זו לזו, כלומר הן גיסות. אין שום כוונה שרות תייבם את אורפה או אורפה תייבם את רות, נכון? ולכן ייתכן שזה מה שהוביל את הרמב"ן לסבור, שמגילת רות בכלל לא עוסקת בייבום ההלכתי המקראי, אלא היא עוסקת במנהג קדום יותר של ייבום. ולפי המנהג הזה, במידה ואין אח שהוא יכול לייבם, אז חובת הייבום עוברת לקרוב משפחה אחר, לפי הזיקה והקריבה המשפחתית. כמו בשושלת מלוכה, אם הבן לא יורש, אז הבן של הבן, אם יש בן, אז האח של הבן, וכו' וכו'. השני, כן, הבכור, השני, וכו'. אגב, את הדברים הללו של הרמב"ן, הוא מציין דווקא בפירושו לבראשית. דווקא לבראשית למד חטא, דווקא לסיפור של יהודה ותמר. בואו נראה את דבריו של הרמב"ן מקור זין. והיו החכמים הקדמונים קודם התורה יודעים כי יש תועלת גדולה בייבום האח, והוא הראוי להיות קודם בו ואחריו הקרוב במשפחה, כי כל שאירוע קרוב למשפחתו אשר הוא יורש נחלה יגיע ממנו תועלת. והיו נוהגים לישא אשת המת האח או האב או הקרוב מן המשפחה. ולא ידענו אם היה מנהג קדמון לפני יהודה. ובבראשית רבה אמרו כי יהודה התחיל במצוות ייבום תחילה, כי כאשר קיבל לעשות מאבותיו נזרז להקים אותו. וכאשר באתה התורה ועשרה אשת קצת הקרובים, רצה הקדוש ברוך הוא להתיר איסור אשת אח מפני הייבום. ולא רצה שידחה מפניו איסור אשת אחי האב והבן וזולתם, כי באח הורגל הדבר ותועלת קרובה ולא בהם, כמו שהזכרתי. וחכמי ישראל הקדמונים, מדעתם העניין הנכבד הזה, הנהיגו לפנים בישראל לעשות את המעשה הזה בכל יורשי הנחלה, באותם שלא יהיה בהם איסור השאר, וקראו אותו גאולה. וזהו עניין בועז, וטעם נעמי, והשכנות, והמשכיל יבין. הדברים של הרמב"ן הם מאוד מאוד נחרצים, הם מאוד חשובים לענייננו. לפי הרמב"ן, אני מדגיש, הרמב"ן על בראשית למ"ח, מגילת רות איננה עוסקת במימוש הציווי על הייבום, כפי שנזכר להלכה בדברים פרק כ"ה. אלא מגילת רות עוסקת בסוג של בבואה של עניין הייבום שהיה רווח בעולם הקדום. אני אפתח סוגריים ואומר שאכן מצאו תעודות באשורית ואוגריתית ובחיתית, אצל החיתים, שהיה מנהג כזה. של אם הבעל מת, אז קרוב המשפחה שלו יש לו קדימה וחובה לשאת את גיסתו או קרובת המשפחה שלו. הכל נשאר במשפחה. אבל בהיבט הזה של הייבום הקדום, אז ממילא הדגש הוא לא רק על ייבום כהבאת צהל שם המת, להקים שם מת על נחלתו, אלא תתחילית הייבום זה גם גאולת הקרקע והנחלה של המנוח שתישאר במשפחה המורחבת. ולא שהיא תתחתן ולא תסב נחלה משבט לשבט, כמו אם לא תלופרד, תתחתן מישהו אחר, ייקח את הנחלה שלה. אבל עדיין, אני בכל זאת מתעקש לחזור איתכם לשמונת הרמזים שמנינו לאל. אם נחזור לשמונת הרמזים שמנינו לאל, מבחינת הטקסט של המגילה, קשה לקבל את ההצעה הפרשנית של הרמב"ן. מה הרמב"ן אמר? מגילת רות זה לא ייבום על פי דברים כ"ה, מגילת רות זה ייבום על פי בראשית למד ח', כלומר על פי יהודה ותמר. אנדרסטות עד כאן מובן? כן? אבל קשה. למה קשה? כי ראינו כל כך הרבה רמזים שתומכים בעובדה שיש פה ייבום. במיוחד כל השימוש במטבעות לשון שהם כל כך ייחודיים, שנזכרים רק במגילת רות ובהופעות היום שקדמו לה. כן, השורש יבם מופיע רק בבראשית למדחת, דברים קפה ומגילת רות. וכמו כן, הדברים המפורשים לבריאות, הדברים המפורשים של נעמי, לקלותיה. אין לכן מה לחפש בבית לחם, כי אין שם אפשרות של נישואין על ידי גיפים. בדיוק כמו בימוש נרים קפה. רק הגיס יכול לייבם אותה, את האלמנה, ולא כל משפחה רחוקים יותר. היא יודעת על בועז, היא יודעת על פלוני אלמוני. אומרת לבועז, תבואו לבית לחם, ואני אדאג שבועז או הגואל האלמוני ייבמו אתכם. לא. מבחינת נעמי, מי יכול לייבם אתכם? אתכן? רק אם היו לי עוד גיסים, אם היו לי עוד ילדים שהם יהיו אחים של מחלון וחיליון, אבל לא, אין, אז אין אפשרות. ואולי זה אפילו רמוז בדברים של בועז. שבועז משבח את רות באותה פגישה משמעותית בחצי הלילה בגורן, תראו מה אומר. רות פרק ג' פסוק י', מקור ח' לפניכם. ויאמר ברוכה את לאדוני ביתי, היטבת חסדך האחרון מן הראשון, לבלתי לכת אחרי הבחורים עם דל ועם עשיר. לכאורה, איזה שבח יש כאן? אלא שניתן להפיק מהשבח של בועז שהייבום נהג רק באחי המת, כלומר רק בגיסים של האלמנה. ואילו, אם מנהג הייבום, אם אותו מנהג קדום, כמו בשביל המתחילת, היה מורחב למעגלי הקרבה המשפחתית הנרחבים יותר, אז מה יש לשבח את רות? היא הייתה מחויבת להינשא לגואל האלמוני או לבועז. אז ממילא אין מה לשבח אותה לעובדה שהיא לא הלכה אחרי הבחורים האחרים בעיר, עם דל ועם עשיר. אם כן, יש לנו כאן על פניו די ויותר הוכחות שמעידות על כך שמגילת רות כן מתכתבת עם הייבום ההלכתי. היא כן מתכתבת דווקא עם הייבום של דברים קפה, ולא עם בראשית למדחת. ולא עם איזשהו מנהג ייבום קדום שהיה רווח במזרח התיכון לפני מתן תורה. אז מה התשובה הנכונה? מה זה מגילת רות? זה ניסיון למשל דברים קפה עם המגבלות? או ניסיון להעתיק את בראשית למדחת עם המגבלות? מה אתם אומרים? הראינו טענות לפה ולשם, נכון? אז באמת יש פה תמונה מורכבת. ודאי שמבחינה הלכתית ומשפטית אי אפשר לומר שגאולת רות היא קיום מצוות הייבום. אי אפשר לומר את זה. אבל ברור שמבחינה עיצובית, ספרותית, בעל המגילה תורח לעצב את המגילה באופן, את המגילה בתור זו שמתכתבת עם מצוות הייבום של דברים קפה לאורך כל המגילה. וכפי שמענו לפחות 8 רמזים שמעידים על כך. אז עדיין, תגידו, אחינו, מה אתה חופר? על מה אתה מתעקש? ירושלים, אתה בזבז על זה? יאללה, בוא נקפוץ את פרק ד', בוא נמשיך, נכון? מה זה משנה אם זה ייבום הלכתי, או דברים קפה, או ייבום מקומי, רווח, מנהג קדוש ומתן תורה, בראשית למד ח', מה זה משנה? לא. זה משנה מאוד. כי זה בדיוק המתח שאני רוצה שאיתו ניכנס כדי ללמוד את פרק ד'. כלומר, המתח הזה בין הפורמליות ההלכתית המחייבת לבין הלך הרוח המוסרי המתבקש ועולה מבין השורות של החיובים ההלכתיים, מבין השורות של ההלכה. המתח בין המשפט הטכני לבין המוסר העולה מבין השורות של פסק הדין המשפטי. לכאורה, פרק ד' הוא בועז על השער, פרק ד' מתחיל בסצנה של ברור קנייני הלכתי. מי גואל את השדה, בכמה, מה, מי קודם למי? אבל מהר מאוד אנחנו מגלים שהשדה פה זה לא המיין אישיו, זה לא הנושא המרכזי. אלא מהם עוד פרק ד' לוקח אותנו לכיוונים לא של דיני קניין, אלא לכיוונים של לקיחת אחריות, של מוסריות, של דאגה לזולת חסר ישע, חסרת הישע במקרה שלנו, או שמה, אלימלך הוא חסר הישע על פי הסוד. מעבר לפרטים של פרטי הלכות ייבום, מה עומד בבסיס הרציונל ההלכתי של המצווה הייחודית, של המצווה הנדירה הזו שנקראת ייבום? הרי גם בימינו ייבום, או חליצה לאשכנזים, מה שנקרא, שלא מקבלים שלא עושים ייבום, כדעת אבא שאול, מה, זה מצווה נדירה. מה עומד בבסיס החיוב לייבם? התשתית לייבום היא הדאגה לאלמנה המסכנה. דאגה לאותה אלמנה שנותרה בדרך כלל אישה צעירה, שנותרה לבדה בקרב המשפחה שהיא בדרך כלל לא המשפחה הגרעינית שלה. הבסיס המוסרי של היבום זה היכולת לפרוס חסות ולקחת אחריות גם על מי שאולי אנחנו לא רוצים, אבל אנחנו בהחלט צריכים. ואולי זו הסיבה שבגינה בועז בכלל מתחיל את הסיפור על הגאולה בתור הצגה קניינית של עיסוק ברכישת שדה בשדות בית לחם. השדה של אלימלך או מחלון וחיליון וכו'. לכאורה איזושהי פעולה קניינית, כדאי לך, אחי, הוא משתלם לך, הגואל משתלם לך, כי מהשדה תצבר לך תועלת. כי הגואל עכשיו משיג בקלות הגדלה משמעותית של נכסיו. אבל ברגע שעם קניין השדה מתווספת הדאגה והאחריות לזולת חסר הישע, במקרה שלנו רות האלמנה, ברגע הזה הגואל לוקח צעד לאחור וחוזר בו. עכשיו, שים את האמת על הדברים על השולחן, ייתכן, ומבחינה חוקית הוא צודק, מותר לו, אפשר להכריע אותו, להכריע אותו, נכון. מבחינה חוקית הוא צודק. מבחינת דיני ייבום, הוא צודק. אבל מבחינת הלך הרוח של מצוות הייבום, זה ממש ההפך. הפעולה של הגואל ההרמוני היא ההפך מהייבום. ודמות המראה שלו זה בועז. בועז מחליט אחרת מהגואל. בועז מחליט לדאוג לחלש, לדאוג לחלשה, לדאוג לחסרת הישע. וזה מזכיר לנו אולי מדוע דווקא השורש י' בית מהם נזכר במגילה רק ביחס לרות ואורפה בין שתיהן. כן, כן, דווקא ביחס לאורפה. עולה תדוק ברס לטיב היחסים והתגובה שלהם. הרי מה כבר עשתה אורפה? ראינו שיעור 7 בסדרה. אורפה בסך הכל עשתה מה שאתה צריכה לעשות. היא עשתה את מה שהמצופה ממנה. שיבה לבית לחם עם נעמי חמותה משמעה לגזור על עצמה אלמנות נצחית. תהיה אלמנה לנצח. אורפה עשתה מה שאתה צריכה לעשות. היא בסך הכל הקשיבה לחמותה ועשתה את המתבקש מצד שורת הדין ההלכתית. שכל הישר והיגיון. אורפה מתנהלת לפי שורת הדין. אבל בדומה לדרך בה התנהגות הרגילה של אורפה מדגישה את האופי הייחודי של רות שעשה לפני משמורת הדין, אז כך גם השיקולים האנוכיים של הגואל משמשים אף הם כניגוד להתנהלותו של בועז. הרי הגואל ממש כמו אורפה, גם הגואל בסך הכל מתנהג כמו שצריך, כמתבקש. הוא לא רוצה להשחית את נחלתו, זה לא משתלם. ממש כמו לאורפה, שזה לא ישתלם לחזור לבית לחם עם נעמי. אבל התנהגותו המקובלת והסו-קוד כביכול, התנהגות ההלכתית של הגואל, מגיעה בשביל שהקורא יוכל להפנים את חוסר האנוכיות המדהים של בועז. כמו שהמעשה על פי שורת הדין של אורפה מדגיש לנו את חוסר האנוכיות המדהים של רות. בניגוד לגואל, החלטתו האצילית של בועז, לקיים את הנוהג של לא כזה ייבום, את המעין ייבום, ולשאת את רות לאישה, החלטה זו נובעת מתחושה עמוקה של אחריות. וזהו הרעיון שעומד בבסיס נישואיה מעין, so called ייבום של בועז ורות. הדבר הזה מדגיש את אהבת האחר של בועז. את אהבת הזולת שמדריכה אותו כאשר הוא מתמודד עם משימה שהיא קשה לביצוע. חוסר האנוכיות המדהים של בועז בעצם משקף לנו את חוסר האנוכיות של רות. את אותה הופעה בה התוודענו לראשונה לחוסר האנוכיות של רות, שזה ההופעה הראשונה שמה נזכר הביטוי, איזה ביטוי? יבימתך. כי כל עניין של יבמה, של ייבום, זה לדאוג לזולת. ובדומה לרות, גם בועז מוכן לשלם מחיר כבד. גם בועז מוכן לוותר על שמו הטוב, ואפשר שלוותר גם על מצבו הכלכלי, וכל זאת בשביל לבצע את החסד הנדרש עבור אלמנת קרוב משפחתו המנוח, לפי חז"ל הוא בן 80, מבת 40. ושוב פעם אני חוזר על ראשית הסדרה. בתחילת הסדרה דיברנו הרבה פעמים על דבריו החשובים של רבי שלמה לוי אבן אלקבץ, בעל הלכה דודי, צפת 116, בפירושו הנפלא שורש ישי על מגילת רות. ובהקדמה לפירוש אומר השורש ישי, כל עניינה של מגילת רות הוא כינון המלכות בישראל. איך בונים את המלכות? שושלת המלכות של עם הנצח שלא נפחת מדרך ארוכה. שושלת המלכות שעד היום דוד נכנס לך וקיים. איזה משיח? במראה יבוא אלינו עם משיח בן דוד, בן בועז ורות. עניינה של מגילת רות זה כינון המלכות בישראל. הייחוד בין שני אנשים כל כך ייחודיים כמו בועז ורות, הייחוד בין שני אנשים שמצטיינים באהבת הזולת שלהם, בנדיבות ליבם, הייחוד בין ספירת החסד לספירת המלכות, שכל זה נועד לכונן את המלכות הנצחית. אותה מלכות שתצית את עם ישראל לעבר הגשמת יהודי עלי אדמות, והיה השם למלך על כל הארץ. הייחוד הזה בין בועז לרות, שנכון, תכלס, הוא לא בדיוק מימוש הייבום באופן הכי הלכתי פורמלי. נכון. אבל דווקא הייחוד הזה בין בועז לרות הוא בעצם המימוש האבסולוטי של רוח ההלכה. של רוח התורה שמצווה על הייבום. שכן השורש הפנימי של הייבום זה לדאוג למי שנתקע. למי שנדפק שנתקע שלא באשמתו. מהי האשמה שבעלה מת? שורש הייבום זה לדאוג למי שכביכול נדפקו לו החיים ונעצרו בלי שום יכולת להתקדם. שורש הייבום זה לדאוג למי שתקוע ואין לו שום יכולת לחלץ את עצמו מהמצב הקשה שאליו הוא נקלע. לכן הייחוד בין בועז לרות באמצעות הייבום הוא זה שיוביל ליצירת שושלת המלכות בישראל. שושלת מלכים שכל עניינה הוא להיות מסורה לא לטובתם האישית, אלא להיות מסורים לנתינים שלה. ולא הקמת מלוכה מסואבת שכל עניינה הוא דאגה לצרכים האישיים של משפחת המלוכה. עכשיו זה לא סתם, אני חוזר על זה הרבה בשיעורים. אנחנו כאמור בדור הגאולה, חודש אייר, יום העצמאות, בין יום העצמאות ליום ירושלים. אנחנו פועלים ומתקדמים לעבר כינון הבית השלישי וכינון המלכות בישראל במהרה. התשתית למימוש החזון המבורך הזה נעוצה לא רק ביכולת שלנו להקפיד על ההלכות ולשמוע על הציוויים, כי אם להיות קשובים גם לרוח ההלכה, למסרים העמוקים שעומדים בבסיס הציוויים הללו. ובדרך כלל לא נמצא את הפנינים של רוח ההלכה בספרי ההלכה, כי אם בספר ספרים בתנ"ך, בתורה שבת זה איסור ויתר, מותר אסור. אתה קורא ישעיהו, אם תשיא בשבת רגליך, עשרת הלכות, אתה יודע עכשיו בעיון, מסכת שבת, נכון? קראת על השבת עונג, כן, מדבר דבר, אז תתנגשב, וירכבתיך, קוראים את נחמיה. על מה זה שבת? זה לא יום של שבתן שעושים בו שופינג ומסחר, זה יום של קדושה. אם לומדים את התנ"ך כמו שצריך, אז אפשר לראות בכתבי הקודש שמלמדים אותנו איך חיים חיים של קודש. איך מיישמים בפועל לא רק את הציווי ההלכתי שבתורה באופן יבש, אלא כיצד אנחנו בעצם מדמים למי שציווה אותנו על המצוות. ונראה שגם מן הזה הוא בעצם ציווי הלכתי. יש לנו תרי"ג מצוות. מי פרו ורבו, ברית מילה, מצוות הראשונות, ועד המצוות האחרונות בסוף חומש דברים. והמצווה הכמעט האחרונה בתורה, מצווה תפרש י' א', תפרש י' א' גימטרי התורה, מצווה תורה שבתורה, שניים לפני הסוף, מפרשת כי תבוא, תראו מקור ת' ספר החינוך, מצווה להידמות בדרכי השם יתברך הטובים והישרים. אומר ספר החינוך, שנצטווינו לעשות כל מעשינו בדרך היושר והטוב בכל כוחנו, ולתות כל דברינו אשר בינינו ובין זולתנו, על דרך החסד והרחמים, כאשר ידענו מתורתנו שזהו דרך השם, וזה חפצו מבריאותיו למען יזכו לטובו, כי חפץ חסד הוא. ועל זה נאמר, והלכת בדרכיו. ונכפלה המצווה עוד במקום אחר שנאמר, ללכת בכל דרכיו, ואמרו זיכרונם לברכה בפירוש זאת המצווה. מה הקדוש ברוך הוא נקרא רחום? אף אתה יהיה רחום. מה הקדוש ברוך הוא נקרא חנון? אף אתה יהיה חנון. מה הקדוש ברוך הוא נקרא צדיק? אף אתה יהיה צדיק. מה הוא נקרא קדוש? אף אתה יהיה קדוש. משיש סבא חינוך ואומר, והעניין כולו לומר שנלמד נפשנו ללכת בפעולות טובות כאלו, ומידות נכבדות אשר יסופר בהם יתברך על דרך משל לומר שמתנהג במידות טובות, אלו עם בריאותיו. אז בשורה התחתונה נכון. ככל הנראה, בועז ורות לא מימשו את מצוות הייבום. אבל בלי שום צל של ספק, בועז ורות אכן מימשו את הרוח, את הלך הרוח הפנימי של מצוות הייבום. ורק מתוך כך זכינו עם ישראל כולו, שבכך תתכונן שושלת המלוכה בישראל. לכן, כינון המלכות בישראל היה חייב לעבור במסלול של ייבום. בין אם מדובר בייבום ההלכתי של דברים קפה, או בין אם מדובר בהלך הרוח והשורש הרוחני של הייבום המהותי, מגילת רות, לאורך כל המגילה, בעיקר פרק ד', אבל רק ככה בונים מלכות. אנחנו לא רוצים מלכות שעושה את שורת הדין. מה שצריך, עושים מלכות שמבינה את הפנימיות. מה כתוב מבין השיטים של התורה? את הדאגה המוסרית לזולת חסר הישע, וזהו מלך ישראל. מלך ישראל זה לא האדם הכי חזק. זה האדם הכי חזק שמכוח החוזק שלו, רואה את כל אלה החלשים, ומרומם אותם, ובונה אותם, ומייבם אותם, כלומר דואג להם. וזו התשובה לשאלה, האם מגילת רות עוסקת בייבום? כן. איזה ייבום? ייבום ההלכתי? לא. הייבום הקדום של בראשית המתחת? לא. איזה ייבום? השורש הרוחני הפנימי של הייבום ההלכתי שהוא תרכובת של שני הייבומים בראשית למדחת ודברים קפה שנזכה בעזרת השם לכונן את המלכות הלכה למעשה וזה יתבצע הלכה למעשה מתוך הדאגה לזולת חסר הישע מתוך ההבנה של כל תרי"ג מצוות של פנימיות תרי"ג מצוות בין השורות מה הרציונל שלהם כדי לקדם את המציאות מלמטה למעלה שנזכה ושנחיה ברוך אדוני לעולם אמן ואמן.